טוב, אנחנו ממשיכים רבותיי. ויקרא פרק י"א. למדנו על הבהמות הכשרות ושאינן כשרות, ועכשיו הגענו אל הדגים. את זה, פסוק ט', את זה תאכלו מכל אשר במים, כל אשר לו סנפיר וקסקסת במים, בימים ובנחלים, אותם תאכלו. וכל אשר אין לו סנפיר וקסקסת בימים ובנחלים, מכל שרץ המים ומכל נפש החי אשר במים, שקט הם לכם ושקט יהיו לכם, מבשרם לא תאכלו ואת נבלתם תשקצו, כל אשר אין לו סנפיר וקסקסת במים, שקט הוא לכם. טוב, מה הסיפור הזה של סנפיר וקסקסת? יש קודם כל קושיה בגמרא על זה, שהרי כל מי שיש לו קסקסת, יש לו סנפיר. אז היה מספיק לדבר על קסקסת. ובאמת, משגיחי כשרות שנוסעים לעולם כדי לתת כשרות לדגים, בודקים אם יש קסקסת, לא בודקים אם יש סנפיר, כי הגמרא אומרת, כל שיש לו קסקסת, יש לו סנפיר. אז אם התורה רצתה לתת לנו סימן של אינדיקציה מהו הדג הכשר, היה מספיק לכתוב קסקסת. אבל חז"ל אמרו, בכל זאת יגדיל תורה וידיר. זאת אומרת יגדיל תורה וידיר. זאת אומרת שמשה רבנו היה לו הרבה דיו בכסת, ולכן הקדוש ברוך הוא אמר לו, תכתוב גם סנפיר, שיהיה. זה לא סביר בכלל. אלא הכוונה שהסנפיר והקסקסת הם לא סימן חיצוני כדי לזהות את הדג הכשר, אלא הם הסיבה לכשרותו. הדג הכשר הוא כשר בגלל הסנפיר גם כן. עכשיו צריך לבאר מה זה אומר. מה שבמים זה צורת חיים יותר רחוקה מן האדם. מבחינתנו זה, הייתי אומר, פחות חי. עד כדי כך שדג, כשרותו, שחיטתו, זה אסיפתו. ברגע שאספנו את הדג מחוץ למים, מותר באכילה. אז זאת אומרת שזה מדובר במדרגת חיים פחות גבוהה, עד כדי כך גם שהדגים לא נפגעו במבול. בגלל שהמבול היה נגד כל חי, והדג פחות חי. אבל למה בכל זאת סנפיר וקסקסת? סנפיר זה מה שמתקדם. קסקסת זה מה שמתגונן. קסקסת זה כמו שריר, כן?
אבו ציטט קודם ידיר תורה ו...
ידיר.
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 זה
מה
שאני רוצה
להגיד. מה
הבעיה? האלף רפויה לגמרי?
האלף כמעט לגמרי רפויה. ולא ויה אדיר, אלא ויה אדיר.
היא מנוגדת בשווה.
מנוגדת בשווה ולא בחטף. אז לכן אתה לא אומר ויה אדיר, אלא ויה אדיר.
אדיר
לא, לא להעדיר בעין.
לא להעדיר, אבל להדיר.
לא, יש להדיר, לא, יש להדיר, בלי א' בכלל, שזה לסלק, זה נכון. אבל להדיר באלף זה להגדיל, זה לחזק, פשוט אדיר.
החטף הזה הוא פעיל כמו לאסוף או לאסוף.
אבל אין שם.
זה בחטף סגול ואתה אומר לכן ביה אדיר ולא מיידיר.
אבל אני מצטער, אבל תסתכל בתנ״ך ותראה שאין שם חטף. יש שם שכיבה. מה? כבודו יעיין בספר ישעיהו. כבודו יעיין בספר ישעיהו ויראה שאין שם חטף. מה שמה? ביוד יש? יש שבע ביוד, כן, נכון. אני לא מבין מה אתם רוצים. טוב, אני לא יודע בדיוק מה אתם אומרים, אבל אתם צודקים. עכשיו בואו נחזור אל הסנפיר והקסקסת. סנפיר וקשקשת, זה אומר שאדם, כלומר, יצור שלא מתקדם, הוא טמא. כלומר, לקפוא על השמרים, זה דבר שלילי מאוד. אדם צריך להתקדם. מצד שני, אי אפשר להתקדם בלי גבול. חייבים גם לשמור על הזהות של עצמך. אנשים אומרים, תתקדם, תוותר על הזהות. לא, יש לי קשקשת. הקשקשת זה סוג של שריון. ולכן, מה שאומרים, יגדיל תורה ותולום שנימה, זה, ולומר, שהסנפיר והקשקשת הם חלק אינטגרלי של הכשרות. גם התקדמות וגם התגוננות. אפשר לומר גם קדמה וגם שמרנות ביחד. זה מה שעושה את היצור החי לכשר. טוב, בואו נראה עכשיו, מפסוק למד י' ג' מה?
הדולפין,
כן. נכון. הדולפין אין לו קשקשת ולכן הוא אסור באכילה. אולי התורה רצתה לשמור על הדולפין, שלא נאכל אותו. הרי הוא ידיד האדם, לא? עד כמה שאני זוכר. טוב. עכשיו יש לנו פה רשימה של עופות. ואת אלה תשקצו מן העוף, לא יאכלו שקץ הם. ואז יש לנו רשימה, את הנשר, את הפרס, את האוזנייה, את הדעה, את העיה, למינה. מה יש בכל העופות האלה שפוסל אותן? האכזריות. כן? הרמב"ן אומר שמי שאוכל מן העופות האלה קונה את מידת האכזריות, שהרי הם דורסים. והשאלה היא, על חלק מהם כתוב למינה, על חלק לא. אומר הר"ן, משום שיש מינים רבים של איה. אז איה למינה, הכוונה למינים הרבים שיוצאים מן האיה. ועל פי זה הוא מסביר איך הטבע של נוח יכלה להכיל כל כך הרבה עופות. הוא אומר, פשוט היה סוג אחד, ואחר כך התפרד למינים רבים. כן, כמו בתורת האבולוציה של דרווין, רק שהזמן של מאז המבול ועד היום לא מספיק כדי לעשות את כל המוטציות האלה, אבל הרעיון הוא יפה. את כל עורב למינו, ואת בת היענה, ואת התחמס, ואת השחר, ואת הנץ מינהו. אגב, הנץ, יש אוף כזה, נץ, שהוא הבז. כן, והוא עוזר גם לציידים לטרוף, כלומר לתפוס את הטרף שלהם, וזה נקרא נץ. לעומת זה, השעה שבה גלגל החמה זורק את הניצוץ הראשון שלו מעל האופק, נקרא הנץ החמה. הנץ החמה ולא נץ החמה. הביטוי נץ החמה הוא ביטוי אלילי. זה כאילו בא לומר שיש איזשהו ציפור, טורף, בתוך השמש. שזה ממש מתאים לחשיבה הפגנית. לכן, אל תאמרו מתי הנץ, אלא מתי הנץ החמה, ההה שמה היא חלק מן הפועל. ואת הנץ היא מיניו. ואת הכוס, ואת השלח, ואת הינשוף, ואת הנשמת, את הקעת ואת הרחם. רחם, הערה קטנה, הגמרא אומרת מה זה רחם, זה השרקרק. זה האוף הנקרא שרקרק. ולמה נקרא שרקרק? כי הוא שורק. אבל אומרת הגמרא, הוא שורק כשהוא על העץ, אבל לא כשהוא על הארץ. אבל אם הוא ירד על הארץ, וישרוק, יבוא המשיח שנאמר, אשרקה להם בקבצם. אז אפשר להבין, רחם, מלשון רחמים, הקדוש ברוך הוא מרחם, הרחמים האלה צריכים לרדת עד הארץ, כשהם יורדים עד הארץ, בא המשיח. עכשיו, זה סיפור יפה? לא יודע, לא מכיר? לא, אוקיי. עכשיו, זה אומר, זה המקור לדברי הרמב״ם, בהלכות מלכים, שהמשיח כתוב בתורה. איפה כתוב בתורה המשיח? אומר הרמב״ם, ושב וקיבצך מכל העמים. מאיפה הרמב״ם לקח שקיבוץ גלויות? זה ימות המשיח. לקח את זה מהגמרא, שאומרת שאם הוא ישרוק יבוא המשיח, עתה משיחה, שנאמר אשריקה להם בקבצם. אם כן, קיבוץ הגלויות, זה ימות המשיח. זה המקור של דברי הרמב״ם. עכשיו, למה שרק מסביר המהר"ל מפראג, הגאולה באה מהקצוות. אז האות כמעט האחרונה זה שין. אחר כך רש, איזה תקוף. זאת אומרת, הקיבוץ בא מהמקור הרחוק עד המרכז שרק, לכן הרמב״ם זה שרק. עכשיו תגידו, אבל למה בשביל לציין את הגאולה, התורה משתמשת באוף תמה? היה יותר טוב באוף טהור. ללמדך שהגאולה באה דרך כל מיני דרכים, גם דרכים שבגלוי אינן קשרות. למשל, יהודה ותמר, בנות לוט, רות המואביה, כל הדברים האלה שנראים לכאורה שליליים, הם הפועלים את הגאולה. כן.
והיא של
האוף,
היא לא צריכה לכתוב.
נכון. היא יצאה רשימה,
כאשר
בדרך כלל התורה מקצרת, אינה לכתוב, ארבעה
סימנים של
האוף,
ומשחתה
אומרים
אותה,
ומרוויחה
פה את כל הפסוקים האלה,
את
כל הרשימה.
מה הרעיון? יגדיל תורה וידים. עכשיו, אני אגיד לך יותר מזה. יש הרי שני עופות שאין להם אותם סימנים, והם לא קשרים. ולכן, כן, יש, הגמרא אומרת שיש שני עופות שאין להם סימני הטרפה, סימני התומה, ואף על פי כן הם לא קשרים. ולכן התורה הייתה צריכה לתת, תודה רבה, לתת לנו רשימה שלמה. יש, אני לא יודע איזה מהם, אבל יש שניים, ולכן עוף נאכל רק על פי מסורת. אם אין לך מסורת לגבי עוף, אתה לא אוכל אותו. תרנגול הודו, אז טוענים שזה תרנגול. אבל יש כאלה שלא אוכלים תרנגול הודו, כי הם אומרים שראו פעם אחת תרנגול הודו דורס, ולכן לא אוכלים אותו.
אוכלים להם מוביץ.
כן, נכון, זה צאצאים של השלה. צאצאי השלה. לא רק צאצאי השלה, יש עוד כמה. רבי נחמן מברסלב לא היה אוכל תרנגול הודו וכדומה. יש עוד... עוד מחלות... מה? ג'ירפה זה לא עוף. זה לא משנה. לא, לא, לא. יש טוענים שבהמה נאכלת רק על ידי מסורת, וזה לא נכון. זה לא נכון. כל בהמה שאתה רואה שיש לה אותם סימנים, היא קשרה. לכן גם הג'ירפה מותרת. עכשיו, יש גם לגבי עוף הנקרא פניניה. יש עוף שנקרא פניניה. זה סוג של תרנגולת קצת שמנה יותר, עם בשר יותר בהיר, או יותר רך, ואחינו האשכנזים לא אוכלים אותה, ואחינו הספרדים כן אוכלים אותה. מוזכר בראש שהראש לא היה אוכל את העוף הזה, כי הוא לא שמח על המסורת של בני ספרד. אבל, לומר לכם את האמת, אומרים שזה עוף מאוד טעים. סבתא שלי אכלה.
טוב.
נכון. ירוע לרחוק. יפה, יפה, יפה. כן, היא נקרא הרעה, שמפני שרואה, יושבת בבבל ורואה נבלה בארץ ישראל. לא בישראל, אלא בארץ ישראל. וזה בעצם אומר ש... כן, קל מאוד לשבת בחוץ לארץ ולומר שיש אצלנו נבלות. כן. ואת החסידה נפל למינה, ואת החסידה... חוץ מזה, מה אתה מתלונן? זה הופך להיות מחקר מעניין. חקרו את זה הרבה. יש ספר שכתב חכם מאיטליה שהיה צייד עופות, והוא צייר את העופות הכשרים. יש הרבה. כן, בזכותו אנחנו יודעים, למשל, הברווז. טווס, כשר, כן? אז יש לנו פה רשימה, הכל לא מאוד ארוכה, כן? טוב. כל שרץ העוף ההולך על ארבע שקץ הוא לכם, למשל, כל מיני גחליליות, אך את זה תאכלו מכל שרץ העוף ההולך על ארבע, אשר לא כרעיים ממעל לרגליו, לנטר בהן על הארץ, את אלה מהם תאכלו, את הארבה למינו, ואת הסולעם למינהו, ואת החרגול למינו, ואת החגב למינהו, וכל שרץ העוף, אשר לא ארבע רגליים שקץ הוא לכם, ולאלה תתאמהו, כל הנוגע בנבלתם, יתמע עד הערב, כל הנוגע בנבלתם יחבס בגדיו ותאמה עד הערב. עכשיו, זאת אומרת, יש שרץ העוף, חלקו מותר, חלקו אסור. חגבים מותר. השאלה היא איזה חגב, יש כל מיני סוגים, צריך שיהיה לו שם חגב, ושיהיה לו גם... שני כנפיים כדי לנטר על הארץ וכדומה, ויש אלה שיש להם מסורת אוכלים את החגב, ויש כאלה שלא אוכלים את החגב כי אין להם מסורת. דעתי האישית היא שמותר גם למי שהמסורת שלו לא אמרה לו איזה חגב מותר, מותר לו לסמוך על המסורת של אלה שכן אוכלים. ואפילו לא רק התימנים, גם במרוקו. עכשיו, תלוי איפה. בעל האור החיים, רבנו חיים בן עטר, רצה לאסור, אבל לא שמעו לו. לא שמעו לו. לא שמעו לו, המשיכו לאכול את החגבים. והאמת היא שהסיבה שלא אכלו חגבים באירופה, כי לא היה. לא היה. כלומר, שמה אין חגבים, אין הרבה, אבל... זה, אומרים שזה טעים, לא יצא לי לאכול, אומרים שיש איזה טעם כזה, צ'יפס, כן, אפשר לאכול יחד עם הפיצה, שעושים על ה... כן. טוב, אז כאן התורה מסכמת, לכל הבהמה אשר היא מפרסת פרסת ושסה אינה שוסד, גרה אינה מעלה, תמים הם לכם, כל הנגוע בהם יטמע. זאת אומרת, התורה כאן מגבילה את מידת השותפות שלנו עם העולם החי. יש ערך לאכול בעלי חיים, על ידי כך אנחנו מעלים את בעלי החיים משפלותם ומעלים אותם אל עולמו של האדם, אבל יש בעלי חיים שאם נאכל אותם זה יפיל אותנו אל מדרגתם ולכן אנחנו לא אוכלים. וכל הולך על כפיו, וכל החיה הולכת על ארבע, תמים הם מלחם, כל הנוגע בנבלתם יתמע עד הערב. מי זה הולך על כפיו?
כל החתולים,
הדוב, גם בין היתר, גם הדוב, והנמר, והחתול, ואפילו גם הכלב, גם הכלב.
אבל הרב, התורה כתבה בפרסקוסה שהצבר קורה, אז מה, אם אין לו את זה, הוא
יפה לכל אותו, שמעת לו בלי רשימה,
לא רשימה, אבל עוד
פעם,
אתה אומר, אני
הולך על כפה,
הוא אין לו את
הסימנים. כן, אז זה בא להסביר לך מדוע הוא
תמה,
כי הוא הולך על כפה.
אבל אני לא צריך את זה.
אתה צריך את זה כדי להבין את הסיבה שהוא אסור. הסיבה, כלומר, יכולת להגיד, בסדר, אין לו מפרסת פרסה. בסדר, זה הבנו. אז זה, אין לו את הסימן טהרה. אבל ההליכה על כפיו היא גם סימן של טומאה. זה לא רק בגלל שאין לו את הפרסאות, אלא בגלל שהוא הולך על כפיו. הכף זה כמו היד. היד זה דווקא מעלה באדם. ולכן אצלנו היד משוחררת מן האדמה, אנחנו לא הולכים על ארבע, אנחנו הולכים על שתיים, כי אנחנו משתמשים בידיים כדי לקדם את העולם. הם הולכים עם הכף על, הם הולכים על כפיהם, לכן הם נשארים אחורה בהתקדמות של העולם. זה מה שזה בא, לא מה. לא, זאת לא הייתה השאלה שלו. לך יש שאלה אחרת. עכשיו אתה שואל, מדוע התורה אמרה על החזיר והגמל והארנבת והשפן שהם לא כשרים? כי יש להם רק סימן אחד. ברגע שהתורה אמרה שצריך שניים, אז זה לא אומר שאם יש רק אחד זה תמה. זאת שאלה יפה. מה התשובה? שזה יותר תמה כשיש סימן אחד. כן, זה בדיוק העניין. הרי זה מה שאומרת הגמרא על החזיר, שהחזיר מראה תלפיו, לומר ראו שטהור אני. זאת אומרת, אם יש לך קצת טהרה, זה יותר חמור ממי שאין לו בכלל.
אפשר להגיד את המילות גם שהאלה הבאה שיש להם רק סימן אחד בעולם.
אפשר להתווכח על זה, אז לא, כן. טוב. עכשיו יש לנו עוד דברים על דיני שרץ. וזה לכם התמה, והשרץ השורץ על הארץ, החולד והעכבר והצב למיניהו, והענקה והכוח והלכה והחומד והכנשעמת. מה זה? יש פה שמונה שרצים. שמונה שרצים שנבלתם מתמת. יש על זה פרק שלם במסכת שבת על השמונה שרצים. כולנו מכירים את העכבר. מה זה הצב? הצב זה לא מה שאנחנו קוראים צב, זה סוג של חרדון. זה סוג של חרדון, ובערבית נקרא דיב. דיב, צב, דומה. בסדר? רגע. וכל, איפה אנחנו? כן, אז לטאה למשל, אדם רואה לטאה, לטאה זה מטמא אותו או לא?
חי לא.
אם זה חי זה לא מטמא, רק אם הוא מת, וכולי, כן, שלא להתבלבל. היי, מה קרה פה? כן. וכל אשר ייפול עליו, עכשיו יש לנו גם הלכות, באיזה אופן זה מטמא, וכל אשר ייפול עליו מהם במותה מטמא, מכל כלי עץ או בגד או אור, עושה כל כלי אשר יעשה מלאכה בהם, והמים יובה וטמא עד הערב, עד הערב וטהר. אני לא יודע, לא כל כך מצוי בימינו שהולכים לטהר כלים, חוץ מאשר כלים שקונים מגוי. וכל כלי חרס אשר ייפול מהם אל תוכו, כל אשר בתוכו יטמא, ואותו, רגע, ואותו תשבורו מכל האוכל אשר יאכל, אשר יבוא עליו מים יטמא, וכל משקה אשר ישתה בכל כלי יטמא. אז יש לנו פה הלכה, שכתומה עוברת רק אם יש משקה. אם אין משקה, אין תומעה. מים מהמשקאות, יד שחת דם. כן? יין, דם, שמן, חלב, טל, דבש ומים. זו, יד שחת דם, אלה הם המשקאות, שבעה משקים, שעד ידם עוברת התומעה. יוצא לפי זה. שיכול להיות שיש לפניי שני תפוחים, אחד טהור, אחד טמא, למרות שבשניהם נגע נבלת לטאה. כן? לטאה מתה נגע בהם, האחד טהור, השני טמא. למה? כי האחד הייתה לו הכשרה, הוכשר למשל על ידי מים, והשני לא. עכשיו, יש פה בעיה. מה קורה אם שני התפוחים האלה יבשים? מספיק שהוא עכשיו פעם. עכשיו יש לי שאלה אחרת. האם יכול להיות מצב שיש לי תפוח יבש טמא ותפוח רטוב טהור, למרות שנגע בו לטעם?
כן.
אם זה לא לרצוני, יפה. כלומר, נפל על התפוח הזה מים, אבל אני לא רציתי שיהיו המים האלה. מפריע לי שבאו המים האלה, כי זה מקלקל לי את התפוח. ולכן, לא לטעות, כלומר, המראה יכול להטעות. התפוח הרטוב דווקא טהור, והתפוח היבש דווקא טמא. זה מסכת מכשירים. מסכת מכשירים וסדר טהרות. טוב, הדברים האלה בימינו לא כל כך מפריעים לאף אחד, כי זה הלכות האלה הם לא למעשה בימינו. יכול להיות כן לגבי מעשר שני בתוך ירושלים העתיקה, ירושלים שבין החומות, ששם יש בעיה של מעשר שני שאנחנו מזלפים עליו מים כדי לטמאו, ואז נהיה פטורים מלתת אותו. טוב, וכל אשר ייפול מנבלתם עליו יטמא. כן, אבל עזוב, אתה צודק, אבל אתה חייב לאכול אותו בטהרה, אז אתה צריך לפדות, נכון, אתה צודק. וכל אשר ייפול מנבלתם עליו יטמא, תנור וחיריים ימתץ, טמאים הם וטמאים יהיו לכם. טוב, זה סוגיה מיוחדת במינה. כן, הסוגיה של תנור שנטמא או שלא נטמא. הרי כדי לטהר תנור שנטמא, צריך לנטץ אותו. אם הוא מנוטץ, חוזר לטהרתו. נשאלת השאלה, מה עם תנור שהוא מלכתחילה מנוטץ? מה שהגמרא מכנה תנור של אחנאי. מה זה תנור של אחנאי? הוא עשוי חוליות חוליות, ובין החוליות יש חול. לא מלט, אלא חול. ואז אפשר לומר, התנור הזה, זה, צריך לזכור, מה זה תנור של ימי קדם? זה סוג של קונוס. זה קונוס, כלומר זה החום הולך ומתרכז, ויש פתח מן הצד כדי להכניס בו את החומר בעירה ואת המאכלים. עכשיו, על זה נחלקו רבי אליעזר ורבי יהושע, שרבי אליעזר אומר, תנור כזה לא יכול לקבל תומה, אפילו כל השרצים שבעולם יגעו בו, הוא לא תמה. למה? כי הוא מנוטץ מלכתחילה. ורבי יהושע אומר, לא, הוא לא מנוטץ, תנור כזה תמה. וכל היום כולו ישבו רבי אליעזר ורבי יהושע, ורבי אליעזר הביא ראיות על גבי ראיות שהוא צודק, ולא קיבלו ממנו. אמר, מה? לא, מה פתאום? לא, איזה בטל. אמר רבי, אז רבי אליעזר אמר, אם הלכה כמותי, אז החרוב יוכיח. מה זה החרוב? החרוב, היה חרוב מחוץ לבית המדרש, התחיל לזוז כמה מאות אמה. אמרו לו, אין מביאין ראיה מן החרוב. עכשיו אני רוצה להבין, מה זה? למה הוא הביא ראיה מהחרוב? למה הוא הביא ראיה מחרוב? החרוב, זה יש לו שורשים עמוקים. החרוב והשקמה הם שני העצים שלפי הגמרא צריך לשים אותם במרחק של 50 אמה מן החומה כדי שלא יהרסו את החומה. זאת אומרת, יש לו שורשים רחבים ועמוקים מאוד. אז מה הוא רצה לומר בזה שהוא מביא ראייה מן החרוב? רצה לומר, אני יורד עד שורשי הדברים. זה הכוונה. כלומר, החשיבה שלי היא חשיבה מאוד מאוד שורשית, היא חוזרת להתחלות של ההתחלות. ולכן אמרו לו, זה לא מספיק. אז אמר, אם ככה, אמת המים תוכיח. מה יש לאמת המים? בלי אמת המים אין חרוב. כי צריך מים בשביל שהעץ יגדל. אז הוא אומר, אתם לא רוצים את החרוב, אז נלך לשורש של החרוב, וזה אמת המים. אמרו לו, אין מביאים ראייה מאמת המים. אז מה אמר? אמר, אם הלכה כמותי, כותלי בית המדרש יוכיחו. למה כותלי בית המדרש? כי עוד לפני אמת המים, התורה. התורה, הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם, לכן אומר רבי אליעזר, בוא נחזור אל שורש שורשי השורשים. נחזור אל בית המדרש. והתחילו הכתלים ליפול, עמד רבי יהושע על רגליו ואמר, אתם, מה אכפת לכם? חכמים מתנצחים ביניהם בהלכה. אתם, מה זה נוגע לכם? מה קרה להם? לא נפלו מפני כבודו של רבי יהושע, ולא חזרו מפני כבודו של רבי אליעזר, ועדיין מוטים ועומדים. זאת אומרת, אם אתם רוצים לדעת איפה זה יתרחש, תחפשו בחפירות ארכיאולוגיות איפה יש קירות נטויים שלא נופלים. שם זה יתרחש. מה? מגדל פיזה. אז זה כנראה בפיזה. כן? מה שאתה אומר? כן. אז עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שהמחלוקת לא הוכרעה באמת. אלא יש מקום לסברה של רבי אליעזר, בדיוק כמו לסברה של רבי יהושע. לכן זה נקרא שעדיין מוטים ועומדים. אמר רבי אליעזר, אם הלכה כמותי, מן השמיים יוכיחו. ואז יצא בת קול. אה, נכון, אמרת שהייתה בת קול. בת קול, מה היא אמרה?
לא.
לא, מה אמרה בת קול? מה לכם אצל רבי אליעזר שהלכה כמותו בכל מקום? הנוסח הזה נוסח משונה מאוד. אם אני הייתי הבת קול, לא הייתי אומר ככה. הייתי אומר, הלכה כרבי אליעזר. רואים שהיא לא אמרה. למה היא לא אמרה? מה? כן, אבל זה נוסח מתוסבך. היא נוזפת מצד שני, היא לא אומרת שהלכה כרבי אליעזר במקרה הזה. הלכה כמותו בכל מקום. אבל עכשיו, פה, הלכה כמוהו או לא? הבת קול מתחמקת. נכון? מה זה אומר? זה אומר שהיא ידעה שאין הלכה כרבי אליעזר. כן. אבל היא הגיעה מפני כבודו, הוא הזמין אותה, אז לא הייתה לה ברירה, היא הופיעה. אבל מצד האמת, אין הלכה כרבי אליעזר. איך אני יודע את זה? התוספות אומרים את זה, במסכת יבמות, דף י' דיבור המתחיל רבי יהושע, שאין הלכה כרבי אליעזר, לא בגלל שלא בשמיים, אלא בגלל שהוא הזמין את הבת קול, והיא רק כבודו ענתה. כך אומרים התוספות. ואז יוצא שלהלכה, אנחנו כן נפסוק הלכה על פי בת קול. איך אני יודע שפוסקים הלכה על פי בת קול? גמרא, כן, גמרא בעירובין, שבגמרא בעירובין כתוב שבית הלל ובית שמאי נחלקו שנתיים ומחצה, אלה על אומרים הלכת מותנו ואלה ומחלים, עד שיצא בת קול ואמרה אלו ואלו דברי אלוהים חיים והלכה כבית הלל. מכאן אומרים התוספות שאנחנו כן פוסקים הלכה על פי בת קול.
אבל זה לא הלכה.
רבי אליעזר לא חזר בו, אמר טהור. טהור זאת אומרת שהוא עמד על דעתו. דעתו היא שזה טהור, כן? אז הוא לא חזר בו, רבי אליעזר. כי הוא מת. כיוון שהוא מת, אז הוא תר הנדר.
אבל עכשיו כי הגמרא והירובים לא להנחה, אלא דנו באמת בעניין של השכחה. האם טוב לאדם
שמירה? לא, 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 זה סוגיה, אתה מבלבל בין שתי סוגיות. יש סוגיה שדנה האם נוח לו לאדם שנברא או שלא נברא, אבל יש גם מחלוקת בכלל, האם הלכה כרבי אליעזר, כבית הלל או כבית שמאי בכל מקום. זה הנושא שם. ולכן זה כן להלכה.
לא,
עכשיו, בסדר, עכשיו. אין לי בעיה, שיכול להופיע הרבה מקומות, אבל השאלה היא מה ההלכה. אז התוספות מסיקים ממסכת עירובין, שכן פוסקים הלכה על פי בת קול. ומה שבמסכת בבא מציע, בתנורו של אחנאי, לא פסקו כרבי אליעזר, זה בגלל שהיא לא באה אלא מפני כבודו. ואז יוצא, ואז עמד רבי יהושע על רגליו, ואמר, לא בשמיים היא, ונידו את רבי אליעזר. נכון? עכשיו, נשאלת השאלה, הם צדקו או לא צדקו?
מה השאלה?
הם צדקו, המנדים, או לא?
למה לנדות? מה הוא עשה?
הוא לא הסכים לקבל את דעתם.
הוא לא הסכים, אבל הוא המשיך להורות ככה.
סתם
לא הסכים, זה משהו אחר.
בסדר, אבל זה כמעט סכן ממרא. כן, אז לא הרגו אותו, אבל נידו אותו. עכשיו, נשאלת השאלה. השאלה היא, האם הם צדקו או לא צדקו? זה מחלוקת בין הרמב״ם לבין התוספות. הרמב״ם פוסק בהלכות יסודי התורה, שמי שיאמר בשם השם הלכה כדברי פלוני, הורגים אותו. למה? כי לא בשמיים היא. כלומר, הרמב״ם פוסק את רבי יהושע במסכת בבא מציע. איך הוא יסתדר עם הגמרא בעירובין? בסדר, נסתדר. אבל לפי התוספות, אנחנו כן פוסקים הלכה על פי בת קול, ולכן אנחנו פוסקים הלכות על פי השו"ת הידוע, שו"ת מן השמיים. שאלות ותשובות מן השמיים לרבי יעקב ממרש. מה?
יש לנו עמודים אחרות
עוד דבר. כן. מה קרה שדווקא במקרה הזה, באה המקרה הזאת
לידי ביטוי, בשאלה של שמה לי תפיל, לא תפיל, בקור, לא בקור. למה דווקא לגבי התנור, אתה שואל? מה קרה, כן, מה קרה? הוא קורא, הדבר הכי חשוב היה בהלכות שלגביהם...
יפה. שאלה יפה מאוד. אז אני אתן לך תשובה. כי זה בפרשת שמיני. ובפרשת שמיני, הפרשה שאנחנו לומדים עכשיו, שמה התברר שההלכה כאהרון נגד משה, למרות שמשה מביא תורה מן השמיים, ואז אהרון אומר לא בשמיים היא, והלכה כמותי. וישמע משה ויתב בעיניו. כן, אז כמו לפי הרמב״ם, המקרה הזה, שבו פסקו נגד רבי אליעזר, כמו הרמב״ם. עכשיו נשאלת השאלה, הגמרא בעצמה מספרת, שאחר כך רבן גמליאל, שהיה ראש המנדים בעצם, היה בספינה, הוא בא נחשול וביקש להטביעו. ואמר, אין זה אלא בגלל רבי אליעזר. ועמד על רגליו ואמר, גלוי וידוע לפניך, שלא לכבודי עשיתי ולא לכבוד בית אבא, אלא כדי שלא תרבה מחלוקת בישראל ונח הים זר. כן, עכשיו זה לא פשוט, כי אחותו של רבן גמליאל הייתה אשתו של רבי אליעזר. ורבי אליעזר היה מנודה, אז הוא היה מתפלל בבית. וכל פעם שמגיע לנפילת אפיים היא הייתה מפריע לו, כי היא ידעה שאם הוא ייפול על פניו, אז האח שלה ימות. ולכן פעם אחת היא טעתה, היה איזה עני שהגיע לפתח, והיא חשבה שזה ראש חודש, וקיצור התבלבלה, ואז היא ראתה את רבי אליעזר. אוקיי.
זה אפשר להחזיר, נכון?
טוב. רגע, ואז היא ראתה שהוא נופה פניו, ידעה שאח שלה מת. זאת אומרת שזה בעצם לא הוכרע עד היום, והגמרא מספרת שחכם אחד שאל את אליהו הנביא, מה הקדוש ברוך הוא אמר באותה שעה, היה צוחק ואומר ניצחוני בניי. זאת אומרת, מה זה ניצחוני? עשאוני נצח, כלומר עכשיו דבר השם ירד לגמרי אל בית המדרש. אבל אפשר לומר שכל זה הוא בעקבות חורבן הבית. בעקבות חורבן הבית היה צריך שזה מנגנון שיקבע הלכה בצורה ברורה, ולכן הלכו נגד רבי אליעזר בנושא הזה, ואפילו נידו אותו. אבל, כפי שאמרתי לכם, אנחנו כן פוסקים הלכות על פי שאלות ותשובות מן השמיים. כן.
למה לא פוסקים הלכות לפי מנודות שהתורה
נדרשת מהן? כלומר,
זה לא
דרשה
שמגיעים
מוכחה
שזה קל
בחומר,
זה
רק שבת,
או
סליקטובים... אז אתה שואל שאלה יפה. למה שלא נקבע? הרי יש לנו י' ג' מידות שהתורה נדרשת בהן, נקודה. אם כי לא כולה, לא כל המידות מקובלות על כולם, משל כלל ופרט לעומת ריבוי ומיעוט של רבי עקיבא שחולק על רבי ישמעאל, זה לא לגמרי פשוט. אבל אתה אומר, לכאורה, המחלוקת בין בית הלל לבין בית שמאי, או בין רבי אליעזר לרבי יהושע, זה רוב ומיעוט. הרוב הוא פוסק, אז אחרי רבים להטות, למה בכלל הסתבכו עם זה? זו השאלה שלך, נכון? התשובה, תוספות אומרים, בגלל שבית הלל היו רוב, אבל לא היו חכמים כמו בית שמאי. אז בית שמאי אמרו, כשמדברים על רוב ומיעוט, זה בין רוב ומיעוט באותה דרגת חוכמה. אבל אנחנו סופר חכמים, וגם רבי, וגם בית הלל הסכימו לזה. בית הלל הסכימו שבית שמאי חכמים יותר. אז הייתה שאלה, אז מה עושים במקרה כזה? מה הכלל? ואז פנו אל השמיים. יצא בת קול.
עכשיו, איך שמעו את הבת קול?
איך שמעו את הבת קול? שאלה מה פירוש הביטוי בת קול?
מה?
שאלה מה זה בת קול? כן? או שנאמר שזה סוג של רוח הקודש, נבואה, משהו כזה, ואז אין פה שאלה, איך הם שמעו? אבל הריטב"ם אומר שכל הסיפור הזה עם החרוב ואמת המים וכותלי בית המדרש, כל זה קרה בחלום של אחד התנאים. חלם. לא שזה קרה מבחינה פיזית, אבל זה קרה מבחינה רוחנית. כן. כן. נידו, נידו. בבקשה.
נתנו לו תקציב, חיפשו בכל העולם, באפריקה לא יכול להעריך, ולא מצאו.
יפה.
קם הגוי ואמר, משה אמת,
ובכל התואבת. יפה מאוד, יפה מאוד, טוב לשמוע. כן, אם כי יש אחד, אני שמעתי על אחד שבאמת עשה, רצה להוכיח שתורת משה לא אמת, יש חוברת שלמה של הרב מנחם בורשטיין נגד זה. אז יכול להיות ששם גם הסיפור הזה מופיע. כן. טוב, בכל מקרה, הריטב"א אומר שזה היה בחלום. אגב, מה זה שמו, מה שמו של הריטב"א?
יום טוב,
רבנו יום טוב בן אברהם, על סבילי, מסביליה שבספרד, זה לא שבילי, אלא זה על סבילי. טוב, אז זאת אומרת שפה התורה, דרך הסיפור הזה של התנור של אחנאי, לימדה אותנו משהו מאוד משמעותי, שזה שההלכה, כלומר, לא בשמיימי, לפחות להלכה אנחנו פוסקים בנושא הזה של תנורו של אחנאי, כדעת רבי יהושע. אגב, מה שאמרתי לכם, שאנחנו פוסקים הלכה על פי שאלות ותשובות מן השמיים, זאת הסיבה שבגללה אחיותינו הספרדיות מברכות על נטילת לולב בניגוד לדעת השולחן ערוך. כי למרות שהספרדים קיבלו את דברי מרן להלכה, אבל מרן לא ראה את התשובה שבשוט מן השמיים שאומרת שגם נשים מברכות, ולכן אנחנו אומרים, אם הוא היה רואה, היה חוזר בו, ולכן אנחנו פוסקים שנשים ספרדיות מברכות על נטילת לולב.
פוסקים לפי המרים.
נכון. טוב, עד כאן להיום. שלום.